ערב טוב, אנחנו בשיעור הקודם התחלנו ללמוד את פרק י' ד' אתם זוכרים, נגענו בעיקר בחלק הראשון של הפרק, התעסקנו בסיפור של האופן בו מתחלקות הנחלות, דיברנו קצת על נחלות באופן כאילו על היחסים של היחס שבין השבטים לבין הנחלות שלהם בפן העקרוני, זאת אומרת, למה בכלל צריך לחלק את ארץ ישראל לחלקים שונים, לנחלות, לשבטים שונים. ואמרנו שאולי חלק מהסיפור פה זאת ההבנה שיש איזשהו פוטנציאל באזורים שונים בארץ, ששבטים, כל שבט יש לו איזשהו משהו שאותו הוא צריך להביא לידי מימוש, המפגש שלו עם הארץ. אני אגיד ככה משהו מעניין קטן, יש ספר מאוד נחמד, נקרא קיצור תולדות הישראליות, הבאתי אותו. מכירים אותו? אז הוא ממש ממש נחמד. יש פה קטע קצר שהוא כאילו בעצם סיכום של מאמר יותר ארוך שלו, שהוא רוצה להגיד מה ההיגיון של האופן שבו מתחלק את הארץ לשבטים. אז אני קצת אקרא ממנו, זה קצר, רק זה כזה בכמה מילים על כל אחד. זה מעניין. זה כאילו בנו על מאמר אחר שלו, ששם הוא גם יותר מוכיח את הדברים וזה, אבל סתם, אני זה ככה ממשיך דברים שדיברנו בפעם הקודמת. מדבר על בכלל על הקשר שבין עם או קבוצת אנשים לבין המקום שבו הם חיים. נגיד דוגמאות, מביא דוגמאות מאוד מעניינות. שבאזורים המדבריים, בגלל שהיה לנו מעט מקורות מים, אז הרבה אנשים הצטופפו סביב אותו מקור מים, והיו צריכים גם לשמור עליו. מה זה יוצר? זאת אומרת, זה יוצר חברה שהיא מאוד מאוד שבטית. שאתה חמולה כזאת שצריך ביחד. במקומות שבהם היה נערות גדולים, והיה צריך פעולות מאוד גדולות של סחרים או איגום דברים כאלו, אז התפתחו ציוויליזציות. למה, כאילו, למה ציוויליזציות התפתחו שם לפעמים? כי בעצם היכולת להפעיל המון המון אנשים לפרויקטים גדולים, בסדר? היה מנוע להביא כל המקומות כאלו, כי זה דווקא יש לו איזו חלוקה מאוד מעניינת פה. מישורים באזורי החוף, בכל העולם, כך הוא טוען, קמו חברות פתוחות יותר, שהיו חייבות ליצור קשרי מסחר ותרבות עם שכנותיהם. טוב, אז בתוך הסיפור שלנו זה אומר ככה, אני רק מה שיקריא, לא הנושא המרכזי שלנו, רק יקריא קצת מזה. שבטי שמעון ולוי, שהייתה בהם קנאות וחתירה לאמת, קיבלו את נחלותיהם במדבר החשוף. שאליו תמיד היו בורחים מבקשי אמת קנאים. אנחנו מכירים את זה נגיד מאליהו, דברים כאלו. יש לנו שבטים, לא יודע, באזור מצדה, יש לנו סיפורים כאלו. שבטי ראובן וגד היו לוחמים עזי נפש, לא הצליחו להסתדר במסגרות הרגילות, הוא לא מוכיח פה שום דבר, אמרתי, זה הכל כאילו, זה מאמר אחר שהוא בונה עליו. אבל קיבלו את עבר הירדן המזרחי, מקום מרוחק מהמרכז, שבה היו מלחמות מידיות עם אויבים שהגיעו מהמדבר שבמזרח. שבטי יוסף, זה אפרים ומנשה, היו אוהבי האדמה גדולים שמבינים היטב בניהול העולם הארצי. לכן קיבלו את אזורי השומרון והשרון, מהפורים המבורכים שבארץ ישראל. שבט בנימין, היה הקטן משבטי ישראל, קיבל גם את הנחלה הכי קטנה. איפה הנחלה שלו, אתם זוכרים אולי? נכון, בין מה למה זה? לא, בין בשבטים. בין יהודה ל... ליוסף, נכון. אז כאילו, זה מאוד מתאים לבנימין שנמצא באמת... סתם, גם בסיפורים, התנכים, הוא נמצאה באמצע, זה אחד מהם מפורסמים יחסית. שבט יהודה דגל בלאומיות גאה ונבדלת, קיבל נחלה הררית גבוהה שמופרדת היטב מסביבותיה על ידי מדבריות ומתלולי ערים גבוהים וכו'. טוב, נחמד, זה מעניין, כאילו, מי שקצת מעניין אותה, אז הוא עושה פה איזושהי עסקה. הוא מפנה למאמר אחר שלו, גדול יותר, ששם יהיו המקורות. אבל לא ראיתי אותו. אז רק, אני אומר, חלק מהדברים, כאילו זה, אבל זה מעניין, כאילו, כי יש לו... כאילו הוא גם מתעסק הרבה בטופוגרפיה, וגם כאילו ניסה לעמוד על, כאילו על המשמעות של השבטים, על האופי שלהם, ואז ננסה לראות את הקשר. טוב, בסדר. אני רוצה אבל שננסה להיכנס היום בצורה יותר משמעותית לסיפור של כלב. אני קורא פרק י' פסוק ו', בסדר? אני אקרא את החלק הזה. נתעסק, ננסה לגעת היום בסיפור של כלב, וקצת בנחלה של שבט יהודה. ויקשו בני יהודה על יהושע בגלגל. ויאמר אליו כלב בן יפוני הכניזי, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר אדוני אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. בן 40 שנה אנוכי לשלוח משה עבד אדוני אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. ואחר אשר עלו עמי המיסו את לב העם, ואנוכי מילאתי אחרי אדוני אלוהי. וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בא, לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם, כי מילאת אחרי אדוני אלוהי. ועתה, הנה יחיה אדוני אותי כאשר דיבר, זה 45 שנה מאז דיבר אדוני את הדבר הזה אל משה, אשר הלך ישראל במדבר. ועתה הנה אנוכי היום בן 5 ו-80 שנה. עודני היום חזק, כאשר ביום שלוח אותי משה, ככוחי אז וככוחי עתה למלחמה לצאת ולבוא. ועתה אתנה לי את ההר הזה אשר דיבר אדוני ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם, וערים גדולות בצורות, אולי אדוני אותי, ורושתים, כאשר דיבר אדוני. וברכהו יהושע, ויתן את חברון לחלב בן יפונה לנחלה. על כן הייתה חברון לחלב בן יפונה הכניזי לנחלה עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי אדוני אלוהי ישראל. ושם חברון לפנים, קריית ארבע, האדם הגדול בענקים, האדם הגדול בענקים הוא, וארץ שקטה ממלחמה. טוב, אז אז הסיפור פה, על פניו סיפור מאוד פשוט, כלב מגיע ליהושע ואומר לו, אתה זוכר, הבטיחו לי, תן לי את חברון, והוא נותן לו את חברון. אבל הפרשייה הזאת באמת מעוררת לא מעט שאלות. בואו נתחיל מההתחלה, בסדר? מי פונה ליהושע? מי פונה ליהושע?
שבט יהודה.
או מה האפשרות השנייה? כלב, אז בואו נראה, אז מה כתוב? ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב. אז מה היחס פה בין הדברים? הוא הדובר שלהם. כן, ולכן בתור הדובר שלהם הוא מגיע כנציג שבט יהודה לדבר על?
נחלה שלו.
אז הוא מדבר על עצמו. אז אם הוא מדבר על עצמו, אז מה השאלה? אז מה הם עושים שם? טוב, אז זה אולי ככה משהו מאוד בסיסי ראשוני. כאילו, מה הסיפור הזה?
שאני אגיד... אפשר להסביר את זה, לא? פרק הבא. כאילו הם באו...
אוקיי, אז זאת אפשרות, עוד מעט נראה אותה. בסדר, אני מסכים שזה ברור שהסיפור בשבט יהודה עומד ברגע. אנחנו, הפרק הבא זה נכון, עוד לא הקראתי אותו, לא הקראתי את ההתחלה, ויגור על המטה בני יהודה למשפחותם וכו'. ברור שהנחלה של שבט יהודה עומד פה ברגע, צריך להבין אולי, אבל למה? אז למה לכתוב את זה ככה? יש פה עוד נושא שלם מעניין, זאת אומרת, האם הנחלה של כלב היא חלק מתוך סיפור כל הנחלות? מה קורה עם זה? הרי הנחלה של כלב בסוף אנחנו יודעים, היא חלק מתוך נחלת שבט יהודה. האם בשלב הזה אנחנו יודעים שחברון היא חלק מנחלת שבט יהודה? לא. זאת אומרת, יכול להיות שכלב היה מקבל נחלה של שבט אחר. זה יכול להיות, זה לא יכול להיות. יש פה, אברבנאל קצת ככה מעריך בזה, אבל אני פחות אכנס לנקודה אותי עכשיו, אבל אני רוצה אולי נקודה אחרת שבעיני ככה מעניינת פה. האופן שבו כלב מספר את הסיפור הוא די מוזר. למה? א', קצת הרחבה פה אולי צריכה איזושהי, כאילו אתה נורא מרחיב, יהושע היה איתך שמה. אבל מה שיותר קשה, זה שכלב בגדול, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אלמלא אנחנו מכירים את הסיפור בספר במדבר, היינו חושבים שמה קרה בסיפור המרגלים? לפי מה שכתוב פה, מה קרה בסיפור? ש? לא גם כלב, יותר מדויק. ש? שכלב, זאת אומרת, איפה יהושע מופיע פה בסיפור של המרגלים? בוא נקרא. אתה יודע את הדבר שדיבר השם אל משה, איש האלוקים, על אודותיי ועל אודותיך. המילים ועל אודותיך הם המילים היחידות שבהם כלב מזכיר את יהושע. זאת אומרת, אתה יודע שדיברנו על שנינו, מה אנחנו לא יודע? בין 40 שנה נוחי בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע, רגל תארץ. ואשב אותו דבר כשר עם לבבי. ואחר שעלו עם מי, המיסו את לב העם. זאת אומרת, מי המיס את לב העם? מי זה שר המרגלים? לכאורה, כולל יהושע. נכון? זאת אומרת, הוא מתעלם פה, כלומר, הרי אנחנו תמיד, מה הסיפור שאנחנו מכירים אותו ורגילים אליו מהתורה? יוצאים, 12 מרגלים, חוזרים. 10 אומרים, לא טוב, 2 אומרים, מצוין. בסדר? נגיד בצורה הכי, עוד מעט אולי ניכנס שם לפסוקים כזה, אבל פתאום פה כלב כאילו מגיע, והוא, אני אומר, עכשיו, זה לא שהוא מספר את הסיפור, זה לא שהוא יכול עכשיו לשכתב את ההיסטוריה, למה? כי הוא מדבר עם יהושע עכשיו, נכון? זאת אומרת, זה לא... הוא לא עכשיו אומר, יהושע נפטר, ואז הוא אומר, בוא נספר את הסיפור מחדש, בעצם זה הייתי רק אני, הרי אף אחד לא נשאר מהדור הזה. אני יכול לספר מה שאני רוצה עכשיו, מה זה?
יכול להיות, אבל אולי הוא לא מחשיב את יהושע בתור אחד מעניין.
שאלה למה?
יהושע היה במקום אחר.
מה זאת אומרת מקום אחר? אז יכול להיות, מה זה? זה, עוד ניגע גם בזה, עוד פעם, זה חזל מדייקים את זה בפסוקים, אני אומר, אבל כל סתם, בצורה הכי פשוטה, אני אומר, עוד שנייה אני אומר בכוונה, בואו, לפני שלב התשובות, בואו שנייה ננסה רגע לשים לב. אני אגיד אולי משהו כללי על הסיפור הזה. אני את הפרק הזה, למדתי כמה פעמים, והרגישתי שאין לי מה להגיד עליו. כאילו, קראתי אותו כמה פעמים, ושאלתי כל מיני שאלות, ועד היום בצהריים, לא היה לי מספיק מה להגיד עליו. אז יש פה איזה נושא אחר, יש סיפור בדברי הימים, מי זה כלב, יש שני כלב, וזה זה, ובמחקר מתעסקים בזה וזה. באמת, אני מרגיש שזה לא הסיפור פה של הפרק, זה לא העניין. וכאילו, זה שיגיע אותי, אז אני אגיד, זאת אומרת, זה גם במתודה, וגם אחרי זה גולי, אז כאילו חזרתי לשאלות, כתבתי עצמי שלמדתי, כתבתי הרבה כל מיני שאלות, הערות, ועל הערות, כאילו, אני אגיד, הרבה חלק מהשאלות, גם כתבתי כיוונים לחשיבה, כתבתי פרשנים שכתבו כאן דברים כאלו, ככה אני בדרך כלל עובד. אבל ניסיתי עוד פעם שנייה להסתכל על הסיפור מחדש, ואחד הדברים הכלים שנמד הרבה פעמים, שמאוד מאוד עוזרים לי ללמוד, זה לחזור לשאלות. ואני אנסה להציע אולי איזושהי הסתכלות שכאילו פתאום עלתה לי לאור, דווקא לאור השאלות. זאת אומרת, מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, אם אני יכול, הייתי יכול עכשיו להגיד לכם שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה, עד סוף השיעור, אם לא הזה, אז הבא, הייתי כנראה נשאר פה לבד. למה? כי בסדר, זה כאילו פינפון כזה שהוא לא תמיד זה. אני מרגיש שהשאלות הרבה פעמים הם המפתח להבנה של הסיפור. בסדר? אם אנחנו, כאילו לכן אני אומר, גם שאתם לומדים, גם לעצמכם, תנסו שנייה כאילו לראות את השאלות, ונסות לראות אם יש פה משהו שהוא גדול יותר. אנחנו עושים את זה בכל דבר, אנחנו עושים את זה בגמרא, אנחנו עושים את זה בתנאי, כאילו אני חושב שזה ממש, נגיד אולי סתם בכלל מתודית, זה כלי שאני מכיר אותו מעולם התנ"ך, ואני חושב שאנחנו משתמשים, כאילו שאלנו אותו מעולם התנ"ך במקומות מסוימים, אל עולם הגמרא, אני חושב, בחלק מהמקומות, וזה מאוד מאוד טוב. לא. היסטורית, מתודית, לא. כאילו, זה נכון שהגמרא היא בנויה משאלות. משנה, אבל עולם לימוד התנ"ך, כשאני גדלתי אצלו, זה היה, התעסק הרבה, כאילו, בהרבה שאלת שאלות, ואז נסות לחפש ציור אחד. בסדר? לא שאלת תשובה, שאלת תשובה, שאלת תשובה. גם בגמרא, הרבה שנים למדו, זאת אומרת, עדיין יש קומות שהלימוד הוא שאלה תשובה, שאלה תשובה. זאת אומרת, אתה כאילו לא, שואל שאלה לסוגיה, תרץ אותה, שואל שאלה אחרת, אבל לפעמים אתה נותן לכל השאלות שנייה להישאל, אתה יכול, כאילו, זה כאילו כמו, לא יודע, כזה שרשרת עם מלא מלא מנעולים, כאילו, אתה יכול גם לפתוח, לסגור, אז בסדר, אבל אם אתה לפעמים פותח את כל הדברים, אז אתה פתאום מגלה מה יש בפנים. ככה נראה לי. אז אני מקור, אתם תגידו דברים כנראה נכונים וטובים. ואם לא חזר, אם לא אמרנו, גם תזכירו אותם וזה. חבל, אני כאילו קצת, אני פותח בכל מיני שאלות, כי אני אומר גם ככה, אני גם חושב. טוב, אז אני אומר עוד פעם, על הסיפור הזה של יהושע וכלב, אז אמרנו, אני מאוד מאוד מוזר פה, כאילו, נכון שמשלוח אותי, ואז אחרי אשר עלו עמי, מיסו את לב העם, אנוכי מיליתי אחרי השם אלוקיי, וישבע משה במעול, מור וכו'. אז כאילו, איפה יהושע בסיפור? עכשיו, גם כל אחת מהתשובות שאתם רואים, גם תשובות שגם אם נכונות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, נגיד, בצורת המציע, אולי לא מתייחס לשור כחלק מהמרגלים, נכון? משהו כזה, הבנת אותך נכון? ועוד כמה מה אני צריך לשאול את עצמנו, נגיד שזה נכון, אז מה? למה? זה כיוונים כבר טובים לחשיבה, נתחיל להרגיש איתם. עוד נקודה שאני רוצה רגע לפתוח פה זה, למה כלב מבקש את חברון? כי מה? למה שהבטיחו לו, נכון? ואתה, אבל אני קורא פסוק י' ב'. ואתה תנה לי את ההר הזה שדיבר השם בימו, כי אתה שמעת בימו, כי ענקים שם וערים גדולות בצורות, אולי השם אותי ורושתים כאשר דיבר השם. מה זאת אומרת? מה אומר כלב? מעולה, נכון? זאת אומרת, זה אזור מאוד מאוד קשה לכיבוש. אם זה מקום קשה לכיבוש, תן לי אותו. ואני שואל, ואם זה המקום קל לכיבוש? השם מבטיח לו, נכון? בסוף, אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לך, ומשה כבר אמר לך וכולי, אז למה אתה צריך להוציא את כאילו את הקלף הזה שאומר, תראה, זה מקום לא משהו, וקשה שם, וזה, כאילו, מה הנקודה? זה, אגב, בכלל שנפתח סוגרה, אני אשאל איפה בכלל הקדוש ברוך הוא מבטיח את זה לכלב? ש? איפה זה כתוב? אז אני אקריא לכם, אנחנו נפתח עוד מעט אולי שוב את הפסוקים שם, אנחנו בסדר, פרשת שלח במדבר פרק י' ד', אז נקרא לכם זה. ועבדיך הלב, אני קורא קטע, כאילו חלק מהסוף יחסית. פסוק עבד הלב, עבדיך הלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, ומלא אחריי ואביא אותי ולארץ אשר בא שמה. אז קודם כל הבטחה ראשונה, ואביא אותי ולארץ אשר בא שמה, זאת אומרת? כן, כן, אני אומר, כן, הוא ייכנס לארץ, וזרעו יורישנה. אז חזרנו, מה זה לארץ אשר בא שמה? יש מקום ספציפי שרק כלב הגיע אליו. מי זה, מה זה המקום הזה? חברו, מאיפה אנחנו יודעים את זה? אבל איפה זה כתוב? זה כתוב, זה כתוב? וישלח אותם משה לטור את הארץ, ועלו זה בניהם ליתם את ההר, וריתם את הארץ וכו'. ואז, ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבוא חמת, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. אומרים חזל, למה כתוב ויבוא עד חברון ולא ויבואו? זה כלב שעלה לבד, כי למה יהושע לא צריך את זה? כי משה רבנו כבר ברך אותו, הוסיף לו את האותי, הוא יהיה יהושע אחר מצאת מרגלים, כל הסיפור הזה. טוב, אז אני אומר, זה רמוז שמה, נגיד, ההוכחה הכי גדולה לזה, שזה מה שקרה, היא הפרשייה שלנו, נגיד, בסדר, וגם זה יופיע גם בהמשך, שמשה מבטיח לכלב בנפולין נתן את החלק בתוך בני יהודה, על פי השם ליהושע, קריאת ארבע, ויענה כחברון, זאת אומרת, זה כבר משהו שכבר מופיע כבר שם, בסדר. עוד שאלות שאני ככה רוצה לשאול פה לפני שנמשיך, זה הפסוקים פה בסוף הפרק הם קצת מוזרים. כתוב שיהושע מברך, נותן לחברון, את חברון לכלב, ואז הוא בעצם הולך כאילו ללחם בענקים של חברון, נכון? והארץ שקטה ממלחמה. הביטוי והארץ שקטה ממלחמה, הוא ביטוי שאנחנו מכירים אותו כבר. מאיפה אנחנו מכירים אותו? אם נחזור אחורה לפרק י"א, מה זה? לא, והארץ שקטה, אותו ביטוי עצמו מופיע כבר בפרק י"א. ויבוא ישוע בעת ההיא, אז דיברנו על זה יותר בערך, ויחרית הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר. זאת אומרת, מי מחרית הענקים? יהושע. יהושע, ויחרית הענקים מן ההר, מן חברון וכו', מכל הר ישראל, מן הרם, אם הרם החרימה מיהושע, לא נותר ענקים בארץ, רק בעזה, בגת ובאשדוד. ויקח ישוע את כל הארץ וכו', ומחלק אותם, והארץ שקטה ממלחמה. אז מתי הארץ שקטה ממלחמה? שמה, פה, מי קבע שם, מי זה? אז זו עוד איזושהי שאלה שאולי אני צריך ככה לשאול פה ברקע. שתי הערות אחרונות, ועם זה שנייה גם סיים את שלב השאלות. הערה אחת, הסיפור הזה של כלב, בפרק הבא אנחנו גם נגלה שהמרחב שהוא כובש, זה לא רק חברון, ואז הוא, אם אני קורא פרק תתוו, פסוק תזיין, ואומר כלב אשר יקט יד ספר, ולחדה נתתי לו את אכסה ביתי לאישה, ולכדה אותני אל בן כנז. הסיפור הזה יופיע גם בתחילת ספר שופטים. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה הסיפור, איפה הסיפור הזה של כלב? מתי הוא קרה? מתי זה קרה פה? קרה שם? כאילו, ואם הוא קרה שם, אז למה הוא מופיע פה? וכו'. ודבר, אולי אחרון כללי, שהוא פחות הסיפור של כלב, אבל הוא חלק מההקשר פה, שהוא קצת גם כן עומד פה אולי ברקע, הפרק שלנו פותח בעצם את חלוקת הנחלות לשבטים. מי השבט הראשון שהולך לקבל נחלה? ראינו את זה הרגע, מי זה? שבט יהודה. השבט השני שיקבל נחלה יהיה פרק ט"ז, ויצא הגורל לבני יוסף. פרק ט"ו פותח בהתחלה בגבולות של שבט יהודה, זאת אומרת כל איפה, את קו המתאר של הגבול. אחרי זה הוא עובר להגיד מה הערים של שבט יהודה. פרק ט"ז עובר לדבר על מתי יוסף, אחרי יוסף תהיה עצירה. ואז כל עם ישראל יגיעו, ולמה יהושע ינזוף בהם, למה לא נחלתם וזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו סיפור של יהודה ויוסף שנוחלים ראשונים, שגם איזשהו משהו שעומד פה אולי ברקע, אבל אני צריך אולי להבין למה דווקא הם ומה הסיפור פה. מה זה? זה מנשה, זה אפרים ומנשה. גם וגם. טוב. אז אני ננסה להציע פה לאיזשהו כיוון, וננסה לראות לאיפה אנחנו הולכים איתו. הפרק שלנו, כמו שאמרנו, לא הפרק, הפרשייה שלנו פותחת בהגעה הכפולה הזאת, נכון? של מגיעים שבט יהודה, ואז כלב מדבר. אז כבר נגיד הפרשנים אומרים פה בצורה פשוטה, שהשבט מגיע, למה הם מגיעים? לא לגמרי, זאת אומרת, שלא שכלב הוא נציג השבט, למה לא? כמו שאמרנו כבר, למה? הוא מדבר על עצמו, אז למה הם באים? אם הוא לא נציג השבט, אז מה יכול להיות? או, אז זאת אומרת, יכול להיות שבדיוק הפוך. שבט יהודה מגיעים כולם כאילו מאחורי כלב כדי להגיד אנחנו תומכים בו. בסדר, נגד המצודה, מצודה דוד כותב כאן, לעזור לכלב בשאלתו ובקשתו. עוד פרשנים הולכים בכיוון הזה, כאילו אנחנו, אל תחשוב שאתה לבד, זה לא עכשיו שרק אתה צריך, הרי כאילו, מה החשש פה כאילו שעומד ברקע, שמי מכיר את הסיפור הזה של כלב? רק יהושע. למה רק יהושע? כי כל השאר מתו. נכון? זאת אומרת, כל דור המדבר מתים, נשארים רק כלב ויהושע, והם היחידים כאילו שאמורים להכיר את הסיפור, אז הם מגיעים כאילו לחזק אותם או משהו כזה. בסדר, אנחנו באמת צריכים אולי להבין את זה קצת יותר. אני אציע פה אולי הסבר קצת אחר, מתכתב קצת עם מה שאמרת מכל בהתחלה היינו, שיכול להיות למה שבט יהודה מגיע, לא, בכלל לא בגלל כלב, ולמה הם באים? מה שאמרת בהתחלה, למה שבט יהודה באים? לקבל את הנחלה שלהם. בסדר, אז כאילו הייתי אומר ככה, ויגשו בני יהודה אל יהושע, ויהיה גורל למטה בני יהודה. בסדר, זאת אומרת, הם באים אליה, ומטרה שלהם אנחנו רוצים את הנחלה שלהם. אנחנו מגיעים, ועכשיו יוצא הגורל. ואז באמצע, פתאום נכנס לנו הסיפור של כלב. הסיפור הזה נכנס פה באמצע, כאילו קצת אולי בצורה, כאילו קצת מודבק כזה. סוגריים, אנחנו פותחים סוגריים, התחלנו את סיפור, באנו להתחיל את סיפור הנחלות, שבט יהודה מגיע לקבל את הנחלה שלו עם הראשונים שמגיעים, ואז פתאום הנביא כאילו פותח לנו סוגריים, מכניס כל הסיפור הזה של כלב, סוגר סוגריים וממשיך. אם זה באמת ככה, אני צריך להבין אולי למה. עכשיו, הסיפור שאלנו מתי זה קורה. יש חלק מהדברים אמרנו קוראים פה, חלק קוראים בספר שופטים. זאת אומרת, יכול להיות שהסיפור בכלל קורה שם, אבל מזכירים אותו פה כי אולי יש לו איזושהי משמעות. אני רוצה להציע שאולי הסיפור הזה עומד כאן, כי הוא רוצה כנראה ללמד אותנו משהו עקרוני ביחס שלנו לחלוקת הנחלות. זאת אומרת, אנחנו סיימנו לכבוש, אנחנו מתחילים עכשיו להנחיל את הארץ. נכון, יש שני שלבים, יש כיבוש ונחלה, שמה ההבדל ביניהם? נכון? מה זה כיבוש? כיבוש זה שליטה צבאית. זאת אומרת שאתה קודם כל, כשיהושע כובש, הוא לא עובר כפר כפר, עיר עיר, מנהל מלחמה, עושה, לא יודע, בסדר, לא מגיע לכל מקום וכו'. מה הוא עושה בעיקר? הוא, כן, הוא שולט מבצעית, אני לא משך, איך שלא נקרא לזה, על מרחב מסוים. זאת אומרת, אתה תופס צירים מרכזיים, נכון? דרכים, את הדרכים הראשיות, את הנקודות אסטרטגיות שולטות. דיברנו על ההיגיון שבזה, שאתה נכנס בעצם מלב הארץ, נכון? זוכרים את זה? מלב הארץ חוצה בעצם, חוצה אותה לשניים, זה אחד האיומים הכי גדולים, מה זה? עד היום, כן, זאת אומרת, מה שנקרא המותניים הצרות, זאת אומרת, למדינת ישראל היא בנויה שהיא ארוכה וצרה, בסדר? לפני מלחמת ששת הימים, כשמי שקצת מכיר את ה... איך נראה, איפה זה יהודה ושומרון, בתוך המרחב של ארץ ישראל, אז מבין שכאילו המרחק שהיה אז בין הגבול לבין הים היה מאוד מאוד קטן, ואחד הפחדים הגדולים היו שבמבצע מאוד מהיר ירדנים נגיד יכולים להגיע לים, לחלק את המדינה לשתיים, ועכשיו הולך לנהל מלחמה שאתה בעצם חצוי, כאילו בסדר, אתה לא יכול לבריא כוחות, לא יכול דברים כאלו. אז משהו דומה לזה עושה יהושע כשהוא נכנס מהמרכז, ואז הוא מפצל לשתיים, נלחם מלכי הדרום, נלחם מלכי הצפון, אחרי שהוא כובש כאילו את המרכז. אבל אמרנו, הוא כובש מספר מאוד מאוד קטן של ערים. כאילו ראינו את 31 המלכים, זה מספר יחסית קטן, ביחס נגיד למקומות שאנחנו מכירים בעבר הירדן, או אפילו סתם, נקראת פה את הפרקים הבאים, כמות הערים שיש פה אצל שבט יהודה או דברים כאלו, מאוד מאוד גדול. זה שלב הכיבוש. אנחנו עוברים עכשיו לשלב ההתנחלות. התנחלות זה שני דברים, אחד זה התיישבות, זאת אומרת, המקומות שהם מקבלים לשבט, ושתיים, לא פחות משמעותי, זה בעצם התחלת העבודה הסיזיפית של המלחמה בקטן על המקומות שעכשיו אתה, שהם שייכים לך, הערים שנמצאים בך, שנמצאות עכשיו בשטחים שלך, שאלה אתה עובר עכשיו מקום. ואני חושב שהסיפור של כלב עומד בפתיחת סיפור ההתנחלות. זאת אומרת, איזשהו סיפור ראשון כזה שיכול להיות שיש בו משהו שהוא אולי יהיה המפתח להבנה של איך עושים את הדבר הזה. אמרנו שהפרשייה פה מזכירה בגדול כמעט רק את כלב ולא את יהושע ביחס לסיפור, חוץ מהרמז הזה, נכון? שאלה על אודותיי ועל אודותיך, אבל חוץ מזה, כלב עומד פה מאוד מאוד לבד, ויכול להיות שחלק מהרצון הוא להגיד שהפרק שלנו מנסה להעמיד את כלב במרכז. למה זה חשוב? מה הסיפור של כלב? אולי נגיד, אולי כדי להבין את זה, בוא נחזור רגע לסיפור של המרגלים. בסדר? אז אתם יכולים לפתוח איתי בספר במדבר, פרק י"ג. אנחנו, וידבר השם אל משה, שלח לך אנשים, את תורת ארץ כנען. אני אגיד כבר משהו שאנחנו זה. סיפור המרגלים הוא סיפור שבפשט יש בו הרבה אתגרים, בסדר? מי שמכיר את מה שקרה שיטת הבחינות של הרב ברויר, שמדברת על זה שלפעמים בתורה יש שני סיפורים בסיפור אחד, אז נגיד זאת אחת הדוגמאות, מאוד, מאוד מתבקש פה. אנחנו, נגיד ככה, אני מקדים את זה, כי חלק מהדברים שאנחנו נראה עכשיו, בסדר? הם קשורים לשיטת הבחינות ואני לא אכנס אליהם. אני רוצה לגעת בנקודות מאוד מאוד ספציפיות, אז אני לא אסביר כל מיני דברים שנראה אותם. בסדר? אבל נגיד, בוא נראה מה קורה. אז אלה שמות האנשים, פסוק ט"ז, אשר שלח משה לתור את הארץ, ונקרא משה להושע בן נון יהושע, וישלח אותם משה לתור את הארץ, את ארץ כנען. תרבם עליהם, עלו זה בנגב, עליתם את ההר, ויתם את הארץ, מהי, ואת העם היושב עליה, חזק הרפא, מעט עם רב, מהארץ הטובה, רעה, ערים, מחנים, מבצרים, מהארץ שמנה עם רזה, וכו'. טוב? ויעלו, ויתורו את הארץ, ממדבר צין עד רחוב, לבוא חמת, ועלו בנגב, ויבוא עד חברון. שם אחימן ששב ותלמי ילידי הענק, וחברון 7 שנים לבנתה לפני צוען מצרים. כאילו חברון תופס פה מקום מאוד משמעותי. ועוד נחל אשכול, ואז כל הסיפור עם הפירות הגדולים שאנחנו מכירים. פסוק קפה, וישוב במיתור הארץ מקץ 40 יום. והלכו ויבואו אל משה ולאהרון, וכאן אחת הטעויות הראשונות, אחת שעושים המרגלים, שהם הולכים לא רק אל משה ולאהרון, אל מי הם עוד הולכים? ואל כל עדת בני ישראל. למדבר פדן כאן, וישיבו אותם דבר, ואת כל העדה, וירום את פרי הארץ. זאת אומרת, אני לא רוצה להסביר כל כך את הסיפור של חטא המרגלים, אני רוצה להתרכז בעיקר בתפקידים של יהושע וכלב בתוך הסיפור הזה, אבל זה סתם, זה משהו ככה יערה, ככה ש... זאת אומרת, אם הייתם רוצים, כשאתה רוצה לבוא לתקן, לא תמיד מתקנים בחוץ. אז לפעמים כשאתה רוצה לתקן, אתה לפעמים אומר משהו בשקט.
זה פחדון מהחומיות שברגע שכנסו בארץ,
אז אחד ההסברים שם, נכון? אני רוצה אבל בצורה יותר פשוטה. ויספרו לו ואמרו באנו לארץ, זבת חלב באמת ודבש, וזה פריה. אפס, זאת אומרת, מה זה אפס? כל זה לא שווה כלום. למה? כי אז העם יושב בארץ, הערים בצורות, גדולות מאוד, גם ילדי ענק ראינו שם, המלך יושב בארץ הנגב, החיטי, היבוסי, האמורי, יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. תראה, זכרנו את זה שהכנעני יושב על הים ועל יד הירדן, זה אומר שהכנענים יושבים איפה? מה זה על הים ועל יד הירדן? זה גם על החוף, וגם ב... מה זה על יד הירדן? איך נקרא האזור של יד הירדן? בקעת הירדן, בסדר? ואולי לכן הארץ נקראת ארץ כנען, למרות שיש פה עוד עמים, אבל הכנענים אלו שתוחמים אותה, דיברנו בהקשרים של מה זה הארץ, מה זה ארץ כנען, ארץ כנען זה הארץ שתחומה על ידי הכנענים. ואז, בסדר, כאן מתחיל כאילו איזשהו בלגן גדול, וזה מאוד מאוד מפחיד את כל העם, הצעקות האלו, ואז קורה השינוי הראשון. מי הראשון שקם ויוצא נגד הטענה? כלב. ויעש כלב את העם אל משה. אז חז"ל כבר אומרים, מה רק זה עשה לנו בן עמרם, זה מדבר על הפסוק הזה, אבל נגיד בצורה פשוטה, ויעש אותו משתיק אותם, ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. ואומר יהושע, מה? לא כתוב, נכון? ואנשים שעלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק ממנו, והציעו דיבת הארץ אשר תארו אותה אל בני ישראל אמור, הארץ אשר עברנו ועל הטור אותה, ארץ אוכלית יושביה וכל העם אשר ראינו בתוכה, אנשי מידות, וכו'. ואז ראינו את הענקים, והענקים האלה, עוד פעם, ראינו את הענקים שהזכרנו אותם כבר אצל, ראינו שמזכירים אותם בחברון, את שלושת הענקים בסיבוב שם, וזה משהו שהוא ככה מאוד מאוד מאיים עליהם. אז יישא כל הידע את כולם, ויבכו בלילה ההוא, ואילונו על משה ואהרון, ולמה אתם מביאים אותנו? ואמרו, ניתנה ראש נשוב המצרימה. ויפול משה ואהרון על פניהם, פסוק ה', לפני כל קהל עדת בני ישראל, פסוק ו', פרק י"ד פסוק ו', כאן פעם ראשונה אנחנו פוגשים עוד דמות. וישוע בן נון וחלב בן יפונה מנטרים את הארץ, קראו בגדיהם. ואמרו אל כל עדת בני ישראל, אמור, הארץ אשר עברנו בה, לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. אם חפץ בנו השם, הביא אותנו לארץ הזאת, ונתנה לנו, ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, אך בה השם אל תמרודו ואל תיראו, את עם הארץ כי לחמנו הם שר צילה מעליהם, והשם איתנו אל תיראו. ואז כל העדה רוצה לרגום אותם, וקדוש ברוך הוא מאוד מאוד כועס, רוצה לחלות את עם ישראל. בסדר? אז, אז קודם כל בצורה פשוטה, מה קרה עד עכשיו? באו המרגלים, סיפרו את מה שהם ראו, ומי יוצא נגדם? לא, אז בשלב הראשון, מי שיוצא נגדם זה כלב, נכון? רק בשלב השני, אנחנו מגלים שגם יהושע מצטרף. נכון, בשלב השני, גם יהושע מצטרף, זאת אומרת, הוא לא, אומר ככה, קראו בגדיהם ויאמרו על כל עדת ישראל, למור הארץ שבאנו בה לתור את הטובה הארץ מאוד מאוד, עם חפץ שבאנו הביא אותנו לארץ. בסדר? זאת אומרת, הוא מצטרף לאמירה הזאת. אבל באמת, יש פה איזה שהם שני שלבים, כאילו, זאת אומרת, בהתחלה כלב יוצא, אחרי זה יהושע. עכשיו, את ההפרדות, ואנחנו גם נראה בהמשך. הקדוש ברוך הוא, זה אומר למשה, מה יקרה, עדיין נעצוני העם הזה, לא יאמינו בי, עקנו בדבר, אורישנו, עשה אותך לגוי גדול. אומר משה, אל השם, מה פתאום, שמעו מצרים, כי אליטה בכל את העם הזה מקרבו, אמרו אל יושב הארץ, עין בעין וכו', ומתת כאיש אחד, ואמרו, למה? מבלתי יכול את השם להביא את העם הזה לארץ, שנשבע לנו וישחטם במדבר. זאת אומרת, אתה אל תשחט את עם ישראל, למה? כי מה יקרה מזה? כאילו, יהיה מזה חילול השם מאוד גדול. מה יגידו? אתם, נגיד, האלוהים של עם ישראל, את המצרים, הוא יכול, נגיד, לנצח. אבל את מי הוא לא יכול? את הכנענים הוא לא יכול. זאת אמרנו, תפיסה מאוד אלילית שחוזרת הרבה בתנך, שאלוהים של מישהו אחר יכול להיות אלוהים חזק. בסדר? אני לא אומר שלא. השאלה אם הוא יותר חזק מהאלוהים שלי. כן, היינו אצל אחאב, אלוהי הרים אלוהים, בוא נלחם אותו במישור. כשמלך אשור, נגיד, מגיע, חונה לירושלים, אז הוא אומר להם, איפה האלוהים של כל הערים שכבשתם? הוא אומר להם, אפילו, תסתכלו אפילו סתם על שומרון, זה, זה, זה משפחה שלכם, זה אותו אלוהים, איפה, למה הוא לא, כמו שהוא לא הצליח, הוא לא עמד מולי שם, למה הוא עמד מולי גם פה? אז אותו, אז הוא אומר, יש פה, יהיה פה איזשהו חילול השם גדול, ובאמת בגלל זה, בנית, משה אומר פה, ג' מידות, ואומר, השם, סלחתי כדבריך, ואולם, חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותה שעשיתי במצרים, במדבר, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי, זאת אומרת, לא סתם, זה לא סתם אנשים, זה אנשים שראו את כל המכות במצרים, ויצאו, וראו את מתן אלף ואחד דברים, ועדיין לא מאמינים, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, כל מנעצי, וכל מנעצי, לא יראו. ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו וימלא אחריי, אביא אותי ולארץ אשר בא שמה וזרוע יורישנה. זאת אומרת, מי ייכנס לארץ? כלב, מי לא ייכנס? יהושע, אבל אחרי זה כתוב עוד פעם, ודבר השם למשה ולארון אמור, עד מתי לידי הרעה הזאת וכו'. אמור עליהם, חי אני נאום השם, אם לא קשה דיברתי באוזני כן אעשה לכם, במדבר הזה יפלו פגריכם, וכל פיקודיכם וכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה, אשר לי נותם עליי. אם אתם תבואו לארץ אשר נשאתי ידי לשכן אתכם שם, חוץ ממי, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. אז פתאום זה כן מופיע, זה מופיע אחרי זה בהמשך עוד פעם. וישובו ואילון להוציא דיבה על הארץ, ימותו אנשים מוציא דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם, שם איזושהי מגפה גדולה, ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים מהם הולכים לתור את הארץ. אז יש פה, אני אומר, יש פה סיפור שצריך טיפה להבין אותו יותר. הסיפור הזה הוא, יש בו בעצם שתי דמויות, שאנחנו כבר בסיפור יכולים לראות שהן מתנהלות בצורה שונה. כל אחד לוקח את הסיפור הזה באופן אחר. אנחנו גם יודעים שכל אחד מהם יקבל שכר אחר, נכון? מה יהושע יקבל? יהושע הוא זה שבעצם יחליף את משה, בסופו של דבר. כלב לא ינהיג את עם ישראל, אבל מה הוא יקבל? הוא יקבל נחלה מיוחדת בארץ ישראל. בהמשך אולי נדבר על זה שבסוף גם השבט של כלב יזכה בהנהגה, מתי? אצל דוד. נכון, זאת אומרת שבט יהודה יזכה בהנהגה אצל דוד, אבל בואו נתקדם צעד צעד ואולי נגיע גם לשם. אני חושב שיכול להיות שכלב ויהושע מבטאים כאן שתי עמדות שונות בשאלה איך נכון להתייחס למעשה הזה של עם ישראל. כלב, ברגע שהסיפור הזה קורה, הוא עומד לבד, נגד כל, זאת אומרת, נגד האמירה של כל מי שנמצא שם וכל הזה, ויוצא בחריפות מאוד מאוד גדולה נגד המרגלים ונגד העם. זאת אומרת, בהתחלה תחילו שהוא עומד, הוא עומד לבד נגד כולם. נכון, ואז כלב את העם, והוא אומר, אלון הלב יכול ואלון הלב ירשנו אותה כי יכול נוכל לה. זאת אומרת, באמת איזושהי אמירה מאוד מאוד ראשונית, מאוד מאוד איזה שכאילו היה גם איזשהו כאב כזה ש... יהושע בשלב הזה עוד לא יוצא איתו. מתי נפגוש את יהושע? יהושע מצטרף, כשכאילו אנחנו מתחילים לראות את הסיפור הזה של הכאב הגדול, ויפול משה ואהרון על פניהם, לפני כל הקהל, ויהושע בינו וכל... קראו בגדיהם, עכשיו אנחנו פוגשים את יהושע. יהושע מצטרף לכאב הגדול הזה, אבל לא יוצא בצורה חזיתית נגד העם. נכון? אפילו השפה פה משתנה. אמרו לכל עד בני ישראל, אמור, הארץ אשר אמרנו אותה לטובה, הארץ מאוד מאוד. אם חפץ בנו השם, והביא אותנו לארץ, הוא נתנה לנו, ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, זאת אומרת, בהשם אל תמרודו. האמירה כאן, אני חושב, לפחות ככה אני שומע אותה, היא הרבה יותר רכה. זאת אומרת, יש פה, זאת אומרת, יש פה משהו שאולי יותר מנסה לשכנע. יש פה אולי איזשהו דרך אחרת לדבר. יכול להיות שדווקא האפשרות של יהושע לשמוע את האנשים, בסדר, אולי בהתחלה, שנייה רגע לעכל את האמירה של המרגלים. ולראות רגע את הכעס של העם, ואז לכאוב את זה, ואז להגיב, מאפשרת לו, בסופו של דבר, להיות המנהיג. מה יגידו חזר על יהושע? כבר התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא יגיד, אומר למשה רבנו, פרק כ"ז, שאנחנו מנסים להגיד מי יחליף את משה רבנו, אז אנחנו מדברים על, וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, בסדר, אחרי שקדוש ברוך הוא אומר לו שאתה יעלה להר העברים, ראה את הארץ וכו', אז משה אומר, אני רוצה מישהו שיחליף אותי. אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם. ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. ואמר השם למשה, קח לך את יהושע בן נון. איך מוגדר פה יהושע בן נון? איש אשר רוח בו. מה זה איש אשר רוח בו? זה הרוח פה תופס נכון מקום משמעותי, אלוקי הרוחות לכל בשר. וכולי, אבל מה זה איש אשר רוח בו? אז כבר אומר רש"י שם, כבוד חז"ל, מה זה? שהוא יודע, מכירים את זה? להלך נגד רוחו של כל, יכול ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד. משה רבנו מבקש מנהיג שיודע לפנות לכל אדם, כזה אולי בשפה שלו. זאת אומרת, יש לו איזושהי יכולת לתקשר עם כל אחד במקום שבו הוא נמצא. והדבר הזה, אני חושב שברמה הראשונית, הוא מה שמאפשר ליהושע להיות המחליף של משה. להניג את עם ישראל, עם ישראל הולך להיכנס עכשיו לארץ. דיברנו הרבה בתחילת הספר על האתגר במעבר הזה, ממשה ליהושע, מהמדבר אל הארץ. זאת אומרת, הפעם הראשונה שפתאום הם צריכים להיות כקבוצה באיזשהו מקום שהוא נלחם בצורה הרבה יותר משמעותית. הם נלחמו כבר פעם אחת, איפה? נגד מי נלחמנו? עוד קודם, במדבר עוד קודם. את המלאק, נכון? מי נלחם שם? מי מנהיג שם את העם? יהושע. יהושע זה שמנהיג את המלאק. אז יהושע יש לו את היכולת הזאת אולי לראות את האנשים, למשוך אותה, ליצור אולי איזושהי קבוצה אחת אחרי משה. מי שעוד יכול ליצור מהם קבוצה אחת, האופן שבו הוא מנהיג אותם זה היכולת הזאת להסתכל על כל אחד במקום שלו ולדבר איתו בשפה שלו. וזה מביא את האנשים. אבל אני חושב שבמאבק על הארץ זה לא מספיק. למה? יש סיטואציות שבהם אנחנו צריכים אנשים שהם מה שנקרא משוגעים לדבר. שהם טוטליים. שלא מעניין אותם מה חושבים. כלב היה אדם כזה. זאת אומרת, זה מה שהיה כלב. כלב היה אדם שמוכן למסור את הנפש שלו. שהוא עומד שם מול כל העם, ומוכן להגיד, זאת אומרת, הסיטואציה היא מאוד קשה. נכון, אם הענן לא יורד שם, אז עם ישראל רוצה לפגוע בהם, וכאילו, המוכנות היא לעמוד נגד כולם למסור את הנפש, היא מוכנות של כלב, והוא מוכן להגיד, והוא הולך עם האמת שלו עד הסוף. כלב, השם שלו נדרש מלשון, כולו לב. זאת אומרת, יש משהו אולי בעמדה, שכאילו, הוא כולו לב, ומשהו מרגיש, הוא גם צועק אותו בקול. ונגיד ככה, אל מול יהושע שאמרנו שהקדוש ברוך הוא מכנה אותו איש אשר רוח בו, עומד כלב שעליו אומר הקדוש ברוך הוא, עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו. זאת אומרת, גם כלב הוא איש של רוח. מה ההבדל בין כלב ליהושע? לכלב יש רוח אחרת. זאת אומרת, הוא מביא איתו משהו אחר. אולי מה שלא תמיד מתאים לנורמות ולסטנדרטים ולהרגלים שלנו ולכללים. ובאמת בהנהגה, זה אולי לא מתאים. זאת אומרת, באמת יכול להיות שכלב, למרות שכאילו, אם אנחנו היינו קוראים רק את הסיפור במדבר, הייתי שואל אתכם, מי מתאים להנהיג את עם ישראל? אני מניח שרובכם הייתם אומרים, ולכולכם, שלכלב מתאים. למה? הוא זה, הוא זה שקם, והוא זה שיוזם, והוא זה שפועל, ויהושע, בא איתו, זה נחמד, אפשר לתת לו, לא יודע, יכול להיות יושב ראש הכנסת. בסדר, אולי זה, מה, כאילו... שאתה לא כל מיני תפקידים, יכול להיות שר המשפטים, לעשות רפורמות, יכול להיות הרבה דברים חשובים, אבל בסוף אני אומר, כאילו, מי הוביל את הסיפור? זאת אומרת, זה כאילו על פניו, זה כלב שאמור לעשות את השינוי הזה. אבל זה לא מה שקדוש ברוך הוא בוחר. כי לכלב יש תפקיד, יש לו משמעות, אבל לא בטוח שהוא הדמות הנכונה לעמוד בראש העם ולהוביל אותם.
אני חושב, כאילו, יכול להיות שרוח אחרת הייתה בו, זה כאילו, ישוע תמיד הייתה את הרוח הזאת, הוא הלך להתפלל, וכאילו, אולי קיבל רוח אחרת, ואז כאילו זה משהו ספציפי, ולישוע תמיד היה את זה?
אני לא יודע להגיד, לא, כאילו, אני אגיד ככה, יכול להיות, אני חושב שבפשט זה לא, לא, כאילו, לא מוכרח בכלל. זאת אומרת, כתוב שאומר, רוח אחרת היום בצורה פשוטה, הכוונה היא שהוא הביא איתו משהו אחר, מאשר מה שהביאו שאר האנשים. זה יכול להיות להביא משהו אחר. שאלנו למה כלב צריך להגיד שהמאבק על חברון הוא מאבק קשה. הרי זה הכי כאילו כזה, אנחנו נתן לך את זה, נכון? אז למה אתה צריך להגיד שזה מאבק קשה? למה זה משנה בכלל? הרי אתה, על פניו זה לא רלוונטי. יכול להיות ש, אני אומר, מה שכלב אומר פה, אולי, שגם ההבטחה המקורית לא הייתה הבטחה סתמית. זה לא שכאילו אני התנהגתי יפה, ולכן קיבלתי פנטאוז. למה אומר בעצם כלב? כשאנחנו היינו בארץ, עשינו את הסיבוב הזה, וכולנו ראינו מה הולך פה, היה דבר אחד שמאוד מאוד הפחיד את כולם. מה זה? הענקים. אני הייתי היחיד שהיה מוכן לעמוד אל מול הדבר הזה. וככוחי אז, ככוחי עתה לצאת ולעבוד, זאת אומרת, אני עדיין מוכן לעמוד אל מול האתגר הזה של חברון, שהוא אתגר מאוד מאוד גדול, ולעמוד מולה ולצאת למלחמה הזאת. חברון זה מקום שהוא משלב בתוכו הרבה דברים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, יש שם אנשים גדולים, העיר שם, יש שם ערים גדולות, היא נמצאת במקום מאוד גבוה, חברון היא אחת המקומות הגבוהים שיש לנו, וכאילו כל אוסף הדברים האלו הופך את הכיבוש שלה להיות באמת, באמת לא קל. אל מול, אני אומר, אל מול הדבר הזה, ערים, אומר כאן, כי הענקים שם, ערים גדולות בצורות, זאת אומרת, כאילו יש משהו כזה מאוד קשה, אני חושב שאל מול הגודל הזה אנחנו צריכים להעמיד מישהו, שגם הוא גדול. ואל המשימה הזאת, כלב יכול ללכת. אפילו סתם, ברמה, אפילו ברמה פשוט, הסיפור של החסה שנפגוש אותו בהמשך, לכלב, הוא מציע שם, יש פרברים של חברון, הוא מציע כי לכבוש שם, ואז הם כובשים, ואז בת שלו אומרת לו, אבא, תן לי מים. למה? ארץ הנגב נתתני. המרחב הזה הוא מרחב שבאמת, בהרבה בחינות יותר קשה לגור בו. אין בו הרבה מים, והוא נמצא גבוה, והוא במקום מאוד מאוד קשה. אגב, בהקשר שמה שקצת הקראתי בהתחלה מקיצור תורת הישראליות, נובד זה שבמקומות, דיברנו קצת פעם קודמת על ההבדל שבין ירושלים לתל אביב, זוכרים? אז זאת אומרת שתמיד בחברות, החברות שחיו לאורך החוף, היו חברות פתוחות יותר, כי היו בקשרי מסחר, הכירו מקומות אחרים, ותמיד האנשים שגרו בהר, היו אנשים קשים יותר. יש משהו בחיים בהר שהוא מצמצם אותך והוא קשה יותר, והוא מצריך גם, כאילו גם מבחינת התנאים, הוא מצריך איזשהו חוסן כזה שהוא לא תמיד מתאים לכולם. אני אגיד זה אולי, עושה אולי לתרגם את זה קצת לשפה שלנו היום, נגיד ככה, כאילו, כשיהושע וכלב היום היו עומדים אל מול האתגרים של עם ישראל, הם היו עושים שני דברים שונים. מה עושה יהושע? יהושע יכול להיות, אני מציע, לא יודע. יהושע היה מקים גרעינים תורניים. שמה המטרה שלהם?
לשמוע
את כל אחד, ולהגיע לכל אחד במקום שבו הוא נמצא, ולהרים אותו. הוא היה מסתובב ושומע ופוגש ויוצר איזה משהו כזה. מה היה עושה כלב? אפילו בצורה יותר פשוטה, מה שהכי יוצא כלב זה הכי הכי פשוט, כי זה כמעט אחד לאחד. מה היה עושה כלב? הוא היה הולך להתיישב בחברון. בסדר? כאילו, שתי האפשרויות האלו, אנחנו יכולים לפגוש אותם עד היום. בסדר? עד היום נגיד חברון עם מקום מאוד מאוד קשה. יעידו על זה שיעור ד' שבילו שם. אלו שעות. אז כאילו, אני אומר, כאילו כלב היה, ביטוי מתנחלי חברון, אתם מכירים אותו? ככה היה מתנחלי חברון, זה היה, בעצם ההתיישבות הראשונית בחברון אחרי 67, הייתה מתנחלי חברון, הראשון מתנחלי חברון היה כלב, זה ממש מה שעומד פה בסיפור שלנו. הוא לא מתעסק בשאלה מה חושבים עליו, ומה נכון עכשיו, הוא מוכן לשלם מחירים מאוד מאוד קשים, כאילו, להיות במאבק מאוד מאוד קשה, עם האופי של המקום המאתגר, אבל הוא לא מפחד. בסוף אני אומר ככה, כלב לא מוביל את עם ישראל, אני חוזר לאמירה אותי, כלב לא מוביל את עם ישראל. יהושע יוביל את עם ישראל. אבל אני חושב שבפתיחה של המעבר מהכיבוש להתנחלות, אנחנו מביאים את הסיפור של כלב, כי כלב הוא המפתח דווקא להתנחלות. זאת אומרת, המוכנות אותי של הבן אדם הזה, המשוגע הזה שמוכן לגור, עכשיו ללכת לגור לבד באיזה חוות בודדים, לא יודע, באיזה שום מקום, ולהתמודד עם כל מי שסביבו וכו'. יש משהו בדבר הזה, הוא לא מוביל טעם, אבל הוא יכול לפעמים לתת לנו איזשהו מצפן, ולפעמים הוא גם יכול בסוף לקבוע גם עובדות בשטח.
סתם שבגלל שהקשבת את זה להיום,
כן.
יש בזה אולי איזה עניין של שבט דוד ושבט יוסף.
נכון, זה הדבר, אני מסכים, לגמרי כן, אני חושב שכן, זאת אומרת, זה באמת השלב הבא, אני חושב, נכון. אני לגמרי מקבל, אני חושב שזה נכון. אני אקיד אולי אסיים עם זה, שכשהפסוקים מסיים וארץ שקטה מלחמה, אנחנו אמרנו פעמיים זה כתוב. אז מי, אצל מי זה קרה? אצל יהושע, אצל כלב, תשובה? אצל שניהם. בסוף, מה שהנביא רוצה לספר, להגיד לנו, בעצם, יש פה כאילו שני צירים מקבילים שקורים. יש את ציר יהושע ויש את הציר של כלב. בסדר? הציר של יהושע הוא ציר ההנהגה הקלאסית של מי שלוקח את עם ישראל ומוביל אותם לכיבוש וכו'. בסדר? גנרלים שכובשים את יהודה ושומרון. בסדר? בוא ניקח את זה ממש בצורה הכי זה. ובמקביל יש עוד ציר שצריך לקרות. של כמה אנשים קטנים ומשוגעים שבוחרים ללכת למקומות המורכבים והקשים ולשים את ה... ולהיות מוכנים לגור שם ומשלמים לזה מחירים מאוד מאוד קשים. ובסוף הארץ שקטה במלחמה יקרה כששני הצירים האלה יקרו. זאת שני סיפורים כאילו הייתם המקבילים שקורים, לפחות ככה אנחנו נותנים לנו אותם פה. אחד חותם את סיפור הכיבוש, אחד פותח את סיפור ההתנחלות, כי שניהם ביחד יוצרים לנו את האפשרות הזאת, נראה לי באמת לסגור את הדבר הזה. נגיד, החרטת הענקים וכל הסיפור הזה קורה על ידי שניהם ביחד. זהו, אז אני אומר, נראה לי מאוד מתבקש פה שהשלב הבא יהיה שיהושע וכלב הם לא רק שני אנשים שהם מבטאים שני דרכים של הנהגה, הם בעצם קשורים לשני שבטים מאוד משמעותיים. לא סתם שני שבטים משמעותיים, אלא שני השבטים שאנחנו נפגוש שנוחלים ראשונים את הארץ. כלב הוא נציגו של שבט יהודה, שבט שתמיד מוכן לקפוץ ראשון, נכון, יש להם את נחשון בן עמינדב, וזה, זאת אומרת, יש להם איזה משהו כזה שהולך, אולי הולך ראשון קדימה. ויהושע הוא הנציג הגדול של יוסף. זה שני שבטים שמאוד מאוד, יש להם איזושהי אהבת הארץ מאוד מאוד גדולה, אצל יוסף זה עוד מוכר, נגיד מזה שהוא מבקש להיקבר בארץ, אחרי זה נפגוש את זה איפה? אצל? בנות צלופחד, נכון? זה גם סיפור, אחד הסיפורים היחידים שמופיעים פה בסיפור של ההתנחלות, זה בנות צלופחד. אבל גם אצל שבט יהודה, אנחנו פוגשים, א', את המוכנות פה של השבט להיות הראשונים של זה. גם בתחילת ספר שופטים, השבט הראשון שיצא, מי יעלה לנו ללחם בתחילה, אז מי עולה? יהודה יעלה. כשהעם ישראל שואל מי יעלה, אז יהודה יעלה. יהודה הוא הראשון הרבה פעמים שיוצא. עכשיו, באמת, יכול להיות שפה גם משהו, אני בצורה יותר עמוקה, שקשור ל... לשני המשיחים, למשיח בן יוסף, משיח בן דוד, שהם באמת שתי הקומות שנבנות פה אחת על גבי השנייה. יהושע קשור למשיח בן יוסף, לקומה הראשונה, שיש בו עוד הרבה קרה, נגיד יוסף תמיד היה לו קשר לגויים. זאת אומרת, הוא נציג עם ישראל בחוץ, הוא קצת אולי יותר שר החוץ, אולי יהושע הוא הראשון שמגיע למפגש הזה עם הגויים שפה, וכלב קשור כבר אולי למדרגה כאילו הנוספת, לצעד קדימה הזה, כאילו שהוא מושך את עם ישראל, לקומה השנייה שאנחנו מבקשים אותה אצל משיח בן דוד. אני חושב שבסופו של דבר, הסיפור של כלב, הוא יעמוד פה ברקע והוא יהיה איזשהו מצפן, אבל הוא עוד לא מושך את האנשים. מי עתיד להמשיך את הסיפור של כלב מאותה נקודה? לא. צאצאים מהמקל, מצאצאי בית שבט יהודה? הצאצא הכי משמעותי, הכי מוכר. דוד, מעולה. למה דוד ימשיך אותו? איפה דוד יתחיל למלוך? בחברון. נכון, דוד יתחיל למלוך בחברון, שבע שנים, שבע שנים, זה קשור להרבה דברים, ואז הוא יעבור לירושלים. ירושלים בעצם מה הנקודה, אני חושב, אחת הנקודה, אני צריך אולי לדבר את זה אותה שם, ירושלים עומד פה הרבה ברקע, אנחנו רואים שנגיד הפרק הבא ייגמר, את ירושלים לא יכולים ליהודה להורישם, ויש ויבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה, ירושלים עומד פה ברקע, דוד יעבור לירושלים, ששם העיר שחוברה ליחדיו, זה הרצון והיכולת לחבר את עם ישראל שוב מחדש, אבל הפעם, דרך המשקפיים, כבר כאילו של שאיפות של כלב. אתם מבינים מה אני אומר? לקחת את הרוח האחרת הזאת ולהצליח להפוך אותה להיות רוח שמתאימה לכל אחד ואחד. זה השאיפה לשם ההורים, בעזרת השם. טוב, נעמוד עם זה כאן, נראה לי שזה חלק מהסיפור פה של הפרק. זהו.